Obviously, it's been a huge year for women.
What will my story be?
The predominant reaction to the women's movement was ridicule. It took us a long time to be taken seriously enough to be opposed.
היי סיסטרס, ברוכות הבאות לפרק החדש בפודקאסט שלי, בגוף ראשון, מדברות נשיות בעולם החדש. אני בר רומנסקי, כמה טוב שבאתן. היום אנחנו נפגשות במשרד הוורוד כדי לדבר על נושא מורכב. אני תוהה איך להציג אותו. הוא מאוד מורכב בשבילי לפחות, בשנים האחרונות אני יצאתי למסע, לנסות להבין איך נראית אימהות בעולם החדש. חלק מתוך השיח הזה הוא גם שיקוף של השיח הפנימי שלי, מתוך הבנה שאני לא בטוחה שאני רוצה להיות אימא, והחלטתי לחקור את זה ולהיכנס לעובי הקורה, של שאלה שעד לא מזמן לא יכולנו בכלל להיחשף אליה בשום גוף תקשורת או מדיום בגלל הבושה. וכדי לדבר איתי על הנושא החשוב הזה, נמצאת איתנו כאן במשרד הוורוד, שרי גל רוזנבלום, פסיכולוגית חברתית, מדריכה ומאמנת הורים בעולם ההורות החדש במאה ה-21. כמה טוב שאת כאן.
היי ברומנסקי, כמה כיף להיות כאן.
כל הפורמליות הזאת באמת, מה קורה כאן? אנחנו מכירות כבר יותר משנה.
וואו, זה מרגיש שנים, כאילו
נכון?
זה...
נכון? עברנו דרך.
ממש.
שרי... אישיות מיוחדת. אני חושבת שהחיבור המקצועי בינינו, שהתחיל באמת לפני שנה, לימד אותי המון וחטף בפניי הרבה מאוד מהתפיסות שחשבתי שהן אמיתיות, ופתאום גיליתי שהן לאו דווקא חייבות להיות אמיתיות, אלא יש פה הזדמנות לפרשנות ולאיזושהי גישה קצת אחרת. אז בואי נתחיל בשאלה הכי קשה. מה לדעתך קורה לתפיסת תפקיד של אימהות בעולם החדש? איך את רואה את השינוי, ואם בכלל יש שינוי כזה?
אנחנו מדברות על קורונה או באופן כללי בעולם
וואו,
החדש?
וואו, זאת שאלה טובה.
אני חושבת שיש פה עולם בתוך עולם.
נכון, בואי נדבר על הקורונה, כי אני חושבת שהקורונה גם קצת סוג של כרוז לעולם החדש. אנחנו נכון. מבינות שעומדים להיות הרבה מאוד שינויים באופן שבו אנחנו תופסות אימהות ואת התפקיד, אז איך את רואה את זה?
אוקיי, אז קודם כל כיף להיות כאן. סליחה. אז ככה, אני חושבת שהקורונה באופן כללי נתנה לנו איזה כמו זום אין מאוד 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 מצומצם מצומצם ומורחב, כלומר, לתוך איך המערכת יחסים שלנו עם המשפחה שלנו, עם הילדים שלנו ועם עצמנו, איך זה נראה, אוקיי? אם פעם היה לנו זמן לעצמנו, כלומר, לשים את הילד בגן, ללכת לעבודה, לחזור, יש לנו את השעתיים שלוש לפני שהם הולכים לישון בערב, ובתוך זה נכנסים חוגים, סבים, סבתות, פתאום הרבה דברים מזה נעלמים, ואנחנו מגלים, במיוחד בתוך הסגר, כמה אני מול עצמי, כמה אני מול הילד שלי, איפה הגבולות, איפה, מה קורה במרחב באמת, בתוך המערכת יחסים, ומה באמת חשוב לי. כלומר, מה הייתי רוצה להעביר לילד שלי, איפה הגבולות שלי כבן אדם, איפה הגבולות שלי כבת זוג, כאימא ואל מול עצמי. אני חושבת שזה ממש כמו מיקרוקוסמוס של העולם, לתוך איזה נקודה מאוד מאוד ספציפית, שנמתחת, ואנחנו עושים לה ממש זום אין, ויכולים לבחון את המערכת יחסים הזאת. בתוך זה, זה מביא הרבה מאוד לחץ, שאלות, גם קיומיות, אבל גם שאלות של תכלס, מה אני עושה? איך אני רוצה לעשות את זה? איך אני רוצה לשנות?
כאילו, איך אני רוצה להיות אימא?
כן, בתוך עולם שהוא גם ככה מלא באי-וודאות. נכון. אנחנו תמיד מחפשות את הוודאות הזאת, נכון? איך להיות האימא הטובה? איך, מה אני רוצה לתת לילד שלי? איך אני האימא הכי טובה בשבילו? האחי הזה, הוודאות הזאת, שהיא בעצמה גורמת לנו לאיזשהו תסכול, כי בעצם אין ודאות.
אוי ואבוי, זה ישר מזכיר לי, אפרופו אם אני יכולה קצת להבריק את הידע הפסיכולוגי שלי בקורס, בואי באמת רגע נדבר על ויניקוט, עם התפיסה של אימא טובה דייה. פסיכולוג, מסעי, פורץ דרך בתחום, שבעצם נתפס כזה ששחרר את האימהות מהעול לשלמות. איך זה מתחבר היום, התפיסה של אם טובה דייה, לתקופה של הקורונה, שבה באמת, לפחות איך שזה נראה לי מהצד, זה בלתי אפשרי להיות משהו יותר מאימא טובה דייה. זה פשוט לא הגיוני.
נכון, אני אוהבת להגיד שאימהות זה כובע מסוים, זה תפקיד שלנו. אולי הוא התפקיד הכי משמעותי, כל אחת תגדיר את זה איך שהיא רוצה, אבל כמו שיש את בר, יש את בר אמא או בר כעסק או בר כבת זוג ולעצמך, גם זה בעצם בסוף מערכת יחסים, גם זה בסוף תפקיד, אוקיי? זה אמנם מערכת יחסים הכי מורכבת שלנו, הכי אינטנסיבית שלנו, הכי מאתגרת או קשה.
היא באמת הכי מורכבת לדעתך?
היא לדעתי הכי מורכבת בגלל שהיא המראה שלך לעצמך, בגלל שהיא מחזירה אותך לבסיס שלך אל מי שבר איתה כילדה, מה היא חוותה בעצמה.
אוי ואבוי.
זה מעלה לך המון המון דברים. מעלית... שיט, לא רוצה ילדים.
מעלית מהתת מודע שפשוט עולה, אוקיי, הגענו לקומה האחרונה, כל הטראומות שלך כאן, להתראות.
אבל גם כל הכיף וכל הדברים ששכחתי, כמו הרבה יצירתיות ודברים שהם טובים, ופתאום את מתחברת לבסיס הזה, לידה שבי, וגם המון המון דברים ממש טובים יכולים לעלות מזה. אז זה
רצינית?
ממש נשבעת.
כאילו, יכול להיות שמסע אל עבר הורות, אם אני אבוא עם תיאום ציפיות ריאלי, שזה אומר אני לא אדמיין ש... לילה שלם, ישנה בלי שהיא מהירה אותי.
שאני כל היום בקניון.
כן, היא כל כך נוחה.
נוחה, נוח.
נוחה.
אילון.
אם אני לא אדמיין שהילדים שלי יהיו נוחים סלש אני...
הורות זה לא נוח, בואי נשים את זה שנייה על השולחן, זה לא נוח, זה דביק, זה את רואה את האימהות, כי אותה פעם הייתי רואה את זה כשלא היה לי ילדים. האימהות האלה בקניון עם העגלה, והם כזה שותות קופה, ואת אומרת, איזה כיף זה חופשת לידה, אוקיי?
חופשה.
חופשה, ממש את נחה. אבל היום את רואה את האימא שחם לה, והיא מזיעה,
מאחרית של התחת.
וכאילו באמת, במקומות שאת רק יכולה לדמיין לעצמך, עכשיו את הטיפה יורדת לה בגב, סליחה על התיאור, אבל כאילו
זה... התיאור הגרפי צריך להישמע. מישהי צריכה להגיד את זה, שהטיפה הזאת בגב שמוצאת את דרכה על הרגליים ועוברת על הישבן, היא השפל של הקיום בקיץ הישראלי.
וואו, אוקיי, אז כל זה ביחד עם התיק של הילד על הגב, עם מה שהוא נתן לך להחזיק כי את הפח הזה ולאנושי, וכאילו לרדוף אחריו כי הוא רץ לכביש. כל זה ממש ממש נוח לך ב-40 מעלות. אז הורות זה לא נוח, אבל יש בזה, מזכיר לי, סליחה, את האבל שתמיד אומרים, זה כל כך קשה, אבל אין טוב מזה, נכון? אבל כמה זה שווה את זה? אני תמיד אמרתי, אני לא יודעת כמה זה שווה את זה. כל אחת זה כמה שזה שווה לה.
איך אפשר לגלות כמה זה שווה לי? יש דרך לגלות כמה זה שווה לי לפני שאני אימא?
לא נראה לי.
אני מנסה לעשות כאילו צ'יילד פרוף כזה לעצמי.
אני לא חושבת, אני גם חושבת שאימהות או הורות בכלל, זה דבר כל כך לא רציונלי. כלומר, אם תעשי pros and cons, זה לא יצא.
זה לא יצא, נכון?
לא יצא.
זאת רשימה שאי אפשר פשוט להשוות אותה ככה.
תמיד אומרים קצת שעד גיל 18 את מבזבזת כזה מיליון שקל או דולר על ילד, אני יודעת. אז אני חושבת שזה לא רציונלי, זה משהו שאת מרגישה שאת רוצה, ולרוב אנחנו גם מאוד מדמיינות את ההיריון, ואת זה שהוא קטן, ואנחנו לא תמיד מדמיינות את זה שאחר כך הוא ללכת א' והוא בגיל התבגרות, ואומר לך, אמא, אני שונא אותך ואת הדברים האלה.
הצד השולי הזה שהוא מתעורר בוקר אחד בחטיבה, את כל מה שרע בחיים שלי.
אבל שוב, אבל זה לגמרי כל אחת ומה שזה נותן לה. כלומר, תמיד אומרים, אבל זה שווה את זה, נכון? אז אני כאילו רוצה להיות הקול שאומר, אני לא יודעת, כל אחת עושה את החושבים שלה, אם מישהי מרגישה שזה אולי לא היה לה שווה את זה, עם כמה שקשה להגיד את זה, נכון? זה כאילו האימהות חייבת נתפסת היום.
זה נשמע לי בלתי אפשרי שהוא... אפילו להעיז להוציא את הקול הזה, וכל פעם שאני רואה אישה שמוצאת את האומץ, הדבר הראשון שזה שולח אותי לאיך זה לגדול לאימא, נכון. שאומרת טעיתי.
בדיוק. אני תמיד חושבת על הילד, אני תמיד אומרת שהלקוח הסופי שלי מבחינתי זה הילד, ובגלל זה גם הסלוגן או הסיסמה שלי זה שלכל ילד מגיע מרחב מיטבי לגדול בו, כי אני גדלתי במקום, ואגב זה גם מה שהביא אותי לעסוק בתחום בלי קשר לשני תארים בפסיכולוגיה, זה המקום שלי כילדה מול אימא שלי, גדלתי עם דמות שהיא אידיאלית, באמת, אני חושבת שהרבה אנשים אומרים את זה להורים שלהם.
נכון.
להפך, שזה מצחיק, שישבתי על ספת הפסיכולוג ואמרתי כזה, טוב, אימא שלי מושלמת, ואז אמרתי, טוב, בטח כולם אומרים לך את זה, ואז היא אמרה, לא, ממש לא.
יחידה בריבון הזה.
אז באמת רול מודל שלא רק מבחינתי, כלומר, ילדים סביבי איפה שגדלתי, כולם אמרו, וואו, איזה כיף לך שאימא שלך היא כזאת, כאילו כולם באו להתייעץ איתה, אנשים שממש...
זה אימהות כאלה כמו אימא שלי, שהיו לי חברות שעלו לרגל כדי לדבר איתה.
בדיוק.
כאילו אני הייתי שולית.
נכון.
אימא שלך במטבח.
את לא פונקציה, כן.
ואני יוצאת למטבח וזה כמו בגידה. זה כאילו לאימא שלי פתאום יש עוד ילדה והיא עונה לה ברצינות ואת כזה רגע. שנייה. מה זה, באת להשתמש לי?
הם היו באות בערב, והם אומרות לי, לא, אבל אמא שלך לא בבית עכשיו. אני כזה, אז מה, אבל תבואי אליי, אני אכין לך פסטה.
אבל אמא לא שם.
נכון, אבל היא לא שם, וכשהיא הייתה באה בערב, והם היו מדברות איתה, הייתי תוהה לעצמי, ממש עורכתי את השיחות על זה, כאילו איזה לא פייר זה של כולם, אין אמא כזאת. וכאילו זה איזשהו מקום של שליחות כזאת, כי גם אני, שהפכתי להיות אמא, כשאמא שלי כבר לא כאן, ב6-7 שנים האחרונות, העוגן שלה, מישהי, כל כך עמוק בתוכי וכל כך, אני פשוט יודעת מה הייתה אומרת, מה הייתה עושה, איך היא חינכה אותי, איך גדלתי, שאני יכולה להגיד שכאילו, אני ממש סומכת על עצמי. גם כשילדתי ועברתי לידה מאוד 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 קשה, טראומטית, והיה לי באמת חוסר חיבור ראשוני לתינוק, וזה קורה, גם את זה צריך להגיד, ואני חושבת שהיום אומרים
המון.
את זה הרבה.
אפילו לפעמים זה יותר אינטואיטיבי לא להתחבר מאשר להתחבר.
לגמרי, לגמרי. אני חושבת כמו שלוקח זמן להתאהב בבן זוג, וזה לא תמיד אהבה מבת ראשון. כאילו נכון. זה נחמד אם זה קורה, אני לא מזלזלת גם בזה, אבל לא תמיד זה קורה.
זה לא קרה לי אהבה אומרת, מבת ראשון.
גם לי לא. אז כאילו אני אומרת...
מבת חמישי, כנראה.
כן,
תחמוד. בוא נראה מה קורה איתנו.
נכון. כי את אומרת, זה קצת, כאילו את לוקחת את זה לצד הפילוסופי, את אומרת, כאילו להתאהב בתינוק רק כי הוא שלך, זה קצת כזה...
זאת דרך אגב, אני חושבת שזאת חלק מהבעיה שלי עם ילדים. בדיוק אתמול הייתה לנו פה שיחה, כל הבנות של המשפחה, על פונדקאות.
אוקיי.
עכשיו, פונדקאות זה נושא שהוא מורכב עבורי, בדיוק אותו דבר כמו נשים בזנות. יש לי דעה שהיא הדעה שלי, אבל אני מבינה שהיא לא משקפת את החיים של הנשים שעושות את זה.
אוקיי.
וכשדיברנו על פונדקאות, איכשהו פתאום יצא לי טבעי שלסחוב עבור מישהי אחרת את התינוק שלה, אין לי שום בעיה לעשות את זה. אבל הקונספט של להביא משלי, שהיא או הוא ייראו כמוני, ויהיה להם את הניואנסים שלי, והם יקבלו את כל מה שרע בי, זה איזשהו חסם שאני לא מצליחה להתגבר עליו. כאילו להביא ילדים, יש בזה מימד אגואיסטי.
אני חושבת שלהביא ילדים זה אגואיסטי, נקודה. זה נחמד שאת אומרת מימד, אבל תמיד אני שואלת, אנשים אומרים לי, יש איזו התנגדות מסוימת, כי את אומרת, מה זאת אומרת? אני לא אגואיסטית, אני רוצה ילד, אבל כאילו שאלה שתמיד באה, זה כזה, אוקיי, ושאלת אותו שהוא רוצה לבוא?
זה מה שאמרתי להורים שלי, דרך אגב. אמרתי להם, תגידו, אתם שאלתם אותי?
נכון.
מישהו שאל אותי אם בא לי? כאילו, את יוצאת מהרחם ו... בהצלחה.
בהצלחה. עכשיו, גם תמיד אני משווה את זה, אני קוראת לזה, כאילו, האם שאלת את הילד שלך אם הוא רוצה להצטרף למסיבת החיים? למה אני קוראת לזה מסיבה? כי את אומרת, כאילו, תמיד אני מדברת על זה עם יובל. נגיד, את נמצאת במסיבה שהיא כאילו ממש לא משהו. נכון, סליחה, אמרתי זה כאובייס, הוא הבן זוג שלי. נגיד, את נמצאת במסיבה שהיא ממש ממש לא משהו, אוקיי? ואז את אומרת לחברה או לחבר, ואת אומרת להם, את חייבת לבוא. את חייבת לבוא, אין, מדהים פה, את פשוט חייבת, ואת מביאה אותם. עכשיו, זה כמו החיים, את יודעת שהם לא מושלמים, אוקיי? ואני באדם הכי אופטימי, והחיים יפים והכל טוב, אבל יש קשיים בחיים, אוקיי? החיים מזמנים לנו בלי שנרצה כל מיני אתגרים וקשיים, כל הזמן. ואז אני אומרת, אם החלטנו להביא אותם, אנחנו גם אחראים עליהם. ב100%. את מבינה? עכשיו יש אנשים שלא מסכימים איתי בדעה הזאת, כי אומרים, זה אבולוציוני, זה התפקיד שלי, להביא ילדים. אני מביא ילדים כי אני צריך, ואני, וואלה, לא אחראי 100% למה הם מרגישים ומה הם חווים בחיים, אוקיי? אני חייב לחנך אותם, לתת להם את הבסיס הזה, אבל לא לכל מה שהם חווים. ואני חושבת שעברנו על זה מפונדקאות, אני עוד שנייה אגע בקטע שנגיד אימוץ, אבל שבגלל שאנחנו לא שאלנו אף אחד אם הוא רוצה לבוא, וזה משהו שלנו, כמו שאמרת, חשוב לי, או שאמרת שלא חשוב לך, עכשיו שאני חושבת על זה, שהם יקבלו את הדברים שהם שלי,
לא,
אנשים
לא,
רוצה,
אני אשמח
לא
שלא.
רוצה. אוקיי, אבל רוב האנשים...
אני מדמיינת אותם. תקשיבי, ברמה הכי פשוטה, הפודקאסט הזה הוא באמת מציץ לנבחי הנפש שלי. אני עברתי בעבר שלי הפרעת אכילה מאוד מאוד קשה, שהיא אפילו לא הייתה מובהקת. זה היה בולימיה ואנורקסיה, ובעיקר הרבה שנאה עצמית. ואני אומרת לעצמי, וואלה, הייתי בטיפול 10 שנים, I'm on top of it, ואז יגיע יצור חסר ישע. ופתאום הוא צריך לשאת את העול של אימא שיש לה אישו עם הפנימיות שלה ועם החיצוניות שלה. ואת אומרת, איך אני... אתן לזה לקרות תחת המשמרת שלי.
זאת שאלה מדהימה, כי אני חושבת שאחד הדברים הכי כאילו קריטיים באג'נדה שלי, בדיוק עלה, הייתי באיזה שיחה, אוקיי, אני אקשר את זה לזה, הייתי באיזה שיחה עם עוד נשות מקצוע בתחום. ואחת מהן שאלה, מה אתם חושבות שהדבר שהכי אמאות רוצות עבור הילדים שלהם? וכל אחת זרקה כזה, ביטחון עצמי גבוה, שיהיה מחובר לבסיס שלו, שיהיה מאושר לגדל ילדים שמחים, נכון? כאילו זה בגדול מה שאת רוצה, שיהיה להם אהבה ויהיה להם טוב.
נכון.
ואני היחידה שכאילו לקחתי את זה למקום שאני חושבת שהוא באמת באמת הבסיס, שבסוף הביטחון והאהבה והטוב והכל מתקשר אליו, זה לגדל אותו להיות מי שהוא.
וואה.
נקודה. כלומר, המשמר הזה, לעמוד על המשמר שלך, זה לבחון מול עצמך, ובגלל זה זה המראה שלך, בגלל זה זה לעצור את האוטומטים, זה לשים את הסימני שאלה, בגלל זה זה עבודה יומיומית, בגלל זה זה התפקיד הכי קשה, והכל מתחבר להכל, כדי לבחון איפה עובר הגבול של מה שלי ומה שלא, אוקיי? איפה אני לא אומרת לו, אל תעשה ככה וככה, כי אני גדלתי ככה, כי זה התפיסות מפעם, אני בוחנת, אני יוצאת לאיזשהו מחקר שהוא חיצוני, לבדוק מה קורה אצלו בעולם שלו, ומתוך זה אני בוחרת איך לפעול, מה הערכים שאני רוצה להעביר לו, מה אני רוצה, אני רוצה שהוא לא ישנא את עצמו, אני רוצה שהוא יאהב את עצמו, אוקיי, איך אני מעבירה את זה? איפה זה פוגש אותנו? וזה עבודה שאינון סטופ.
תפקיד משמעותי, כאילו אם את נכשלת בתפקיד הזה, הכישלון שלך משפיע על עוד חיים של בן אדם.
חיים של בן אדם, חיים של חברה. כשאת נכון. חושבת על זה בצורה רחבה יותר, שזה גם מאוד מתחבר לאג'נדה שלי, שאני לא מדריכה אימהות רק פר מול הילד, אלא באמת אנחנו כאימהות שמשנות את התפיסה והחוויה של האימהות שלנו בעולם החדש, כאילו אני ממש מרגישה שזה התפקיד שלנו, אחת לשנייה, כאילו אנחנו, יש איזה, אתה יודע, תמיד אומרים, it takes a village to raise a child, שלנו אחת מול השנייה, כלומר, אם יש נורמות מסוימות של אמא טובה, אמא שטוב לה, ובשירות זה אני אעשה את כל מה שבא לי, או...
אמא טובה, אמא שטוב לה. יש לי בעיה עם המשפט הזה, אני אגיד לך את האמת.
גם לי.
יש לי...
כאילו, רעיונית הוא נחמד, אם את כאילו חושבת על מה חושבים כשאומרים את זה.
עוד פעם, זה תמיד, המימד הפילוסופי הוא מימד חשוב, ואני מעריכה את הקונספט, אבל אני חושבת שאפרופו התיאום ציפיות וחלק מהתנועה בעולם החדש, להפוך אימהות למשהו שהוא אמור להיות טבעי, תכף נדבר גם על בחזרה לבסיס שלך, יש כאן המון מסרים סותרים. כי מצד אחד אומרים לי, אמא טובה, אמא שטוב לה. ומהצד השני, וזה מגיע ממקום לא משוחד, כי אני, הכסף שלי בעולם הזה הוא עדיין לא שם בחוץ, כי אין לי ילדים, אבל מצד שני זה נראה לי שיש שירות לכל דבר. התאמת בקבוק לפה. יועצי שינה.
יועצות מוצצים.
איך לגרום לו להתהפך. ואני כאילו אומרת, איפה אני בין תוך כל המסרים הסותרים האלה של... אני טובה מעצם זה שטוב לי, שזה אומר שאני מחוברת לבסיס שלי. מהצד השני, תכלס אומרים לי, תשמעי, הבסיס שלך לא משהו, בואי תעברי קורס קצר על 39,000 דברים, ואז תהיי מחוברת לבסיס. איך את מיישבת את הקונפליקט הזה בעשייה שלך?
אוקיי, אז זה בדיוק נראה לי הקונפליקט המרכזי שאני עובדת איתו. כלומר, רוב המודלים כמו שאת מתארת, אומרים, בואי אני אגיד לך מה הטעויות שאת עושה, מה לא בסדר, או איך זה לא עובד, ואני אתקן לך אותם. ואני אומרת משהו אחר, קודם כל בואי כמו שאת, אוקיי, מי שאת זה כנראה טוב, כי אם הבאת ילד לעולם מרצון, כמובן אני אדגיש ואומר שאני הבאת עם האוכלוסייה הבריאה, ולא עם מקרים קליניים קיצוניים כאלה ואחרים, אבל בתוך זה, אני מאמינה בכוונות הטובות שלך, במי שאת, בזה שאת רוצה להיות אימא טובה, אוקיי? אוקיי. ואנחנו עובדות בעצם עם שלושה ערכי בסיס של המותג, שזה כבוד הדדי, נוכחות ומרחב, שאנחנו יכולות לדבר על זה בהמשך, כי זה נשמע ככה קצת גדול ואמורפי, אבל... התהליך הזה, זה גם תהליך שאת עוברת מולי. כלומר, הערכים האלה שאת תעבירי אותם לילד שלך, ואיתם את תעבדי, זה איזושהי משקפת כזאת. זה לא גיידליין של יגיד לך מה תעשי ואל תעשי, אין פה נכון ולא נכון. אבל את גם תעברי מולי. כלומר, אני נותנת לך את הכבוד הזה שאת יודעת מה את רוצה לעשות, את יודעת מה טוב לילד שלך, את מכירה אותו הכי טוב, ועם זה אנחנו עובדות. אני נותנת לך איזשהו tuning in to your child's mind. כלומר, להראות לך מה קורה בעולם הפנימי שלו, להראות לך את השלבים ההתפתחותיים שלו, כל זה ממחקר פסיכולוגי מבוסס וכו'. וככה אנחנו חוזרות לבסיס שלך, גם מהמקום של הילד, וגם מהמקום של מה חשוב לבר, מה הערכים שלך ומה קורה שם.
אוקיי.
עכשיו, עוד נקודה שאני רוצה להגיד, שהיום, אם אנחנו כבר מדברים על הטרנד הזה של מה לא בסדר, יש נגיד את הטרנד לדבר על עצמאות של ילד, אוקיי?
זה נושא עידוד לעצמאות. כאילו עצמאות זה לא אינסטינקט טבעי של הקיום שלנו כבני ובנות אדם.
אם הזכרת את ויניקוט, אז יש את ז'אן פיאז'ה, שהוא בטח מאוד מוכר לכולם, שמדבר על הילד כמדען. זאת אומרת, כאילו, הילד נולד סקרן, מדען עצמאי.
אוקיי? חוקר, מוכן להיקשר, בדיוק. להתנסות.
נכון, לקום, ליפול. כנראה גם אם אני לא אלמד אותו ללכת, הוא ילך. עכשיו, מעבר לזה, אפילו אומרים שעדיף שלא ללמד אותו ללכת, כלומר, לא להעמיד אותו בשבילו, הוא יעשה את זה לבד. כן, זה ממש לא טוב ברמה הפיזית להעמיד ילד, נגיד, או להושיב אותו לפני שהוא יתיישב. אוקיי?
כאילו, כי אם הוא עושה את הפעולה מטעם עצמו, זה אומר שהוא בשל אליה גם פיזית, גם מנטלית. אז יש כאן, כאילו, דור שלם של הורים שהם מושיבים ברמות, כאילו הילד צריך ללמוד לטינית בגן, ולשבת מתי שאני מחליט, כי המטרה היא שהוא יהיה עצמאי.
כי יש צ'קליסט, כי יש צ'קליסט שאומר, רגע, בגיל 7 חודשים כבר זה הממוצע, אני רוצה שילד שיהיה מעל הממוצע, או לפחות בממוצע, לא מתחת. אז רגע, אם בגיל 7 חודשים הוא לא יתיישב, אני כל הזמן יושיב אותו, נכון? אני כבר רוצה לעשות טעימות, ואני רוצה להספיק, ואני רוצה, כאילו יש לנו איזה דדליין, או אנד גול להגיע אליו, וזה פשוט לא ככה, כי ההורות היא מסע מתמשך של כל החיים שלנו, מהרגע שהבאנו את הילד, או עוד לפני. בכל מקרה, לגבי העצמאות שרציתי להגיד, זה העניין אם דיברנו על זה שזה טרנד, אוקיי? והיום כל הקורסים, בואי תלמדי איך לעודד את הילד שלך, או אפילו לאפשר, את יודעת? אני תמיד אומרת שכמו שאמרת, זה משהו שטבוע בנו. אז אני אומרת, אחד, זה לא לעודד. הילד הוא טבעי מטעם עצמו, ואנחנו רק צריכות לאפשר את זה, אם זה במרחב שאנחנו נותנות לו, הפיזי או הרגשי, אם זה בכבוד של אתה יכול לנסות לבד, אוקיי? אם הילד רוצה להגיע לרעשן, אני לא אקרב לו אותו מיד, אני אתן לו שנייה לנסות, אוקיי? זה גם קשור למרחב, זה גם קשור לכבוד, לזה שהוא יכול, ואני
לא
מאמינה בו.
לא לחסוך לו את, את גם מה שוויניקוט מדבר עליו, כאילו של היציאה לעצמאות, היא נגזרת של חסך.
של כאילו, קשר אמפתי, בדיוק.
כאילו התינוק מבין באיזשהו מקום, תקני אותי אם אני טועה, שאימא שלו היא לא נגזרת של הגוף שלו, והתסכול והאכזבה והחוסר, הוא מה שמניע אותו לייצר. ואז כשאנחנו מושכים אליו את הרעשן, יש פה גם איזושהי אמירה של, יש מצב שלא תצליח להגיע אליו לבד.
מאוד מאוד חודרני.
לפחות זה משהו שאני יכולה להגיד לך שההורים שלי עשו אותו, אימא שלי בפרט, מאהבה מאוד גדולה. גם היא איבדה את אימא שלה, היא איבדה אותה שהייתה בת 13. והאמת שאחד הפרקים הבאים בפודקאסט הולך להיות אני והיא, מדברות על איך זה לגדול עם אימא בלי אימא, ואיך זה להיות אימא בלי אימא.
אני יכולה להצטרף, אני מעבירה גם סדנאות כאלה.
בדיוק, שאנחנו גם תכף נדבר על זה, אבל אני חושבת שהמון פעמים היא ניסתה לחסוך לי תסכולים, ומה שקרה זה שנוצרתי קצת ילדה שחושבת שעל פי, על פי כאילו יישק דבר. כי כשאני רוצה את הרעשן ואני ניגשת אליו ומישהו מביא לי אותו, כאילו מישהו קרא לי את המחשבות ואני יכולה לעשות הכל. בזמן שאם הייתי מתמודדת עם התסכול שהרעשן פאקינג רחוק ואני כאילו הגלגלה ולא מוצאת את הדרך שלי אליו כי אני תינוקת, אולי זה היה מאפשר לי כאילו לפתח תחושת מסוגלות שלא הצלחתי לפתח, בצורה מאוד דיכוטומית, זה נשמע מוזר, אבל לי לא הייתה תחושת מסוגלות רוב חיי.
זה ממש, זה הכי הגיוני בעולם. אני חושבת שבדיוק כתבתי על זה גם פוסט, על ה-catch phrase הזה של עצמאות כעצמאות, איך לעודד את הילד, וזה קצת כאילו מאוד שטחי.
נכון, מאוד.
מאוד, כי מה שיושב מתחת לזה, זה דברים שהם כל כך הרבה יותר עמוקים, שאותם אני מנסה להנגיש, זה גם הערך העצמי, שאני פשוט אוהבת את עצמי מהיותי אני, שגם אמרת על זה משהו מקודם, וגם על התחושת המסוגלות הזאת, לדעת שיש לי את המשאבים שאני יכולה להתמודד עם כל דבר, ועצמאות זה נגזרת של מסוגלות, כלומר, אני, כדי להרגיש שיש לי את המשאבים שאני יכולה להתמודד עם כל דבר, אני צריכה להתנסות בחוויות מסוימות על ידי עצמאות, כי מה ההגדרה של עצמאות בסוף? זה להיות חופשי משליטה של בן אדם, להיות באי-תלות.
אי-תלות.
אי-תלות. עכשיו, אם אנחנו כבר נוגעות בזה, אם אנחנו כבר נוגעות בזה, אני אגיד משהו שהוא מאוד חשוב, שגם עליו כבר כתבתי כמה פעמים, ולפעמים הוא נשמע מאוד פשטני וכאילו איפה זה נוגע בי, אז אני אסביר בדיוק. יש את מה שנקרא פרדוקס התלות, אוקיי?
מוכר לי, מחיי האישיים.
זה ג'ון בולבי, אם כבר זרקנו שמות לאוויר, תיאוריית ההתקשרות, בסיס בטוח, חוף מבטחים וחוש, גם על זה אני כותבת. מדבר, פרדוקס התלות אומר דבר כזה. כדי שילד יהיה עצמאי, כדי שהוא יהיה באי-תלות הזאת, הוא חייב להיות תלוי. מה זה אומר?
על ההיסטרת, כיף חרדה בשבילי, זה מה שזה אומר. זה כאילו, איך מיישבים את זה בגיל כזה קטן? שאין יכולת קוגניטיבית לקרוא לדברים בשמם, ואת מצד אחד צריכה להיות תלויה, מצד שני, המשמעות היא שתהיה לא תלויה. איך מיישבים את זה?
אז אני מיד אסביר. אם כבר דיברנו על וויניקוט שמדבר על האם טובה דייה, אז שנייה לפני האם טובה דייה, יש את השלב של המושקעות אמהית ראשונית, אוקיי? זה השלושה חודשים הראשונים, בהם התינוק הוא באמת חסר ישע ברמה הסימביוטית, שהוא חושב שאני והוא זה אחד, וכל בכי שלו, כל דבר שלו, אני אמורה לענות לו פולי. אוקיי? זה באמת ה-24-7, שאם הוא צריך הנקה, הוא יקבל את זה באותו רגע, כי מבחינתו הוא היה ברחם, הוא קיבל את כל מה שהוא צריך, את האוכל, את החמימות, את התפאורה המושלמת, ופתאום הוא יצא לעולם, והכל חשוף, והכל גדול ומפחיד, ורגע, אני מרגיש פתאום תחושת רעב בגוף, אני לא מכיר את זה, אוקיי? הכל מאוד מאוד מפחיד, אז אני ישר צורח, הצרכות האלה, האימה, שכאילו, מה קרה? שנייה, אני מכינה לך בקבוק, רגע, הוא לא מבין את זה, ואז, ממש מראים גם ב- FMRI, ממש מחקרים מוחיים, איך המוח שלנו, לא סתם מדברים על טפשת הריון, איך ממש יש כל מיני קבצוצים ושינויים מוחיים שקורים לזה שהאמא תהיה מוכוונת, קוראים לזה אפילו פסיכוזה מסוימת, כאילו שהאם כל כולה מושקעת ושלושה חודשים הראשונים בתינוק שלה.
אוקיי.
ואז מתרחשת איזושהי נפרדות ראשונית, אוקיי? ואז זה מתחיל להיות עם האם טובה דייה, ששם את לא יכולה להיות 24-7, זה לא שבגיל 4 חודשים הילד עצמאי, כן?
ברור, הולך אבל, לבנק.
אבל מתחילה להיות איזושהי פרדות ראשונית, אוקיי? יש הרבה מלא מלא פרדות לאורך החיים, גם הלידה עצמה היא פרדה, אוקיי? מאוד מאוד גדולה לתינוק וגם להם. ואז מתחילה האם טובה דייה. עכשיו, שנייה, מה הייתה השאלה? אני מנסה להיזכר.
שאלה היא איך מתמודדים.
בין האי-תלות לתלות, אוקיי. ואז מה שקורה זה שהילד שלנו צריך את הבסיס הבטוח הזה, אוקיי? שזה בעצם לדעת שיש שם מישהו שהוא שם כל הזמן. כי אם אני מבין שפתאום אני זה לא אמא שלי, אוקיי? ומתחיל התהליך הזה שהולך וגדל עד גיל שנה וחצי, בעיקר הקטע של החרדת נטישה, וזה שמתחיל בגיל 8 חודשים, ההבנה שיש איזשהו אובייקט שהוא לא אני והוא חיצוני לי, אם אני בתור אימא מספקת את הבסיס הבטוח הזה, כלומר, אני שם.
שם.
אני שם, שם, פיזית, אתה יכול להרגיש אותי, אתה יכול לדעת שאם אתה בוכה, אתה תקבל את מה שאתה צריך. אתה, שוב, אולי לא ב100%, אולי לא בשנייה שצרחת, כמו ב3 חודשים הראשונים, אבל אני שם.
אבל זה שונה מלהשאיר את הילד או הילדה בחדר לבכות כל הלילה.
זה ברור, ואנחנו כנראה עוד שנייה ניגע בזה, אני רק אסיים את הדבר הזה. ואז ברגע שאני מייצרת תלות, תלות שהיא טובה, אוקיי? שהרבה פעמים אומרים, אל תפנקי אותה יותר מדי על הידיים, או כאלה, שזה שטויות. כי שוב, פינוק זה משהו שאנחנו עושים עבור מישהו אחר, כמו אמא שלך עם הרעשן, שאת יכולה לעשות לבד, וזה לא חום ואהבה, אוקיי? זה משהו שהוא חשוב לחשוב
וואלה,
עליו.
לא חשבתי על זה כן, אף פעם. שכאילו כן. פינוק היא לא נגזרת של אהבה. ההפך, נכון. זה קצת בולם את ההתפתחות שלנו.
בדיוק. ואז, כשהילד שלי מרגיש שהוא תלוי בי, כלומר שאני, החוף מפתחים מה שנקרא, זה שהילד מגיד מתחיל לסחול, והוא יכול להסתכל אחורה ולראות שאני שם, אוקיי? שם יש לו ברגע שהבסיס שלו בטוח, ואנחנו הרבה מדברות על המילה בסיס, אבל זה באמת מה שקורה, הוא פנוי רגשית, פיזית, מנטלית, הכל להתקדם הלאה. ואז הוא יכול לצאת ולחקור את העולם. בעצם יש את המערכת ה-caregiving שלנו כאימהות, ויש את ה-exploring, שזה מה שקורה כשהילד יוצא וחוקר.
שם הוא עצמאי.
ותמיד יש לו לאן לחזור. זה החוף מבטחים. בסוף יש לו לאן לחזור. ואז בעצם את יכולה לראות אנשים, ילדים שיש להם בסיס בטוח, הם יכולים לצאת, לחקור, יהיה להם הסתגלות אולי יותר טובה בגן, יהיה להם פחות פחד מזרים, כל מיני דברים שהם נגזרות, המערכות היחסים בעתיד שלהם יהיו יותר טובות וכו. אבל כי הכל מתחיל בזה שהם היו תלויים. שם מתחילה ההתלות הזאת, כי אני לא באמת צריך, אני יכול לצאת ולחקור, אני יכול לצאת ולעשות. עכשיו, אם אנחנו מפרקות את העצמאות להתלות וגם לחוסר שליטה, שם מתחיל המקום של לאפשר והכבוד שלי מול הילד שלי, את המרחב שלי, את הנוכחות שלי, שאולי שם, אבל לא תמיד אחד על אחד. אני לא חייבת לשבת איתו על המשטח ולשחק איתו כל היום. אני יכולה גם לשבת רגע בצד ולעשות את הדברים שלי תוך כדי תנועה.
שזה גם מתחבר לשיחות מקצועיות ואישיות שהיו לנו על הקונספט הזה של זמן ביומן לפגוש את אימא. העולם החדש מביא באמת הרבה מאוד רעשי רקע, ויש כאוס, בטח בקורונה אין זמן לשום דבר. ויש לא מעט נשים ואנשי מקצוע בארץ ובעולם שאומרים שצריך לעגן את הזמן עם אימא בלוז. רגע לפני שאני אשאל אותך מה דעתך, אני חייבת להגיד שאני סולדת מזה מסיבה אחת פשוטה על בסיס החוויה שלי. אני חושבת שגם סיפרתי לך פעם שהאינטראקציות שלי עם אימא שלי, המשמעותיות ביותר, לא קרו ברגעים מלאי פאטוס וגדולה הורית, אלא הם קרו בדרך באוטובוס
ליד.
ליד. וכל התובנות הכי גדולות שאימא שלי לימדה אותי, כמו זה שהיה לי קושי מאוד גדול עם ויסות חושי, והיא לימדה אותי בלי להבין מה היא עושה, להקשיב לפעימות לב שלי ולמצוא את הסנטר במקום רועש, זה לא קרה כי עשינו חוג. זה לא קרה כי היא פינתה זמן ביומן. מאוד אהבתי לצאת עם אמא שלי לדייטים. היה איזה משהו מונימנט גדול, אבל היום-יום האימפקט הוא לא מגיע מה לשריין את הזמן. זה כאילו הפכו אימהות למשהו שאם הוא לא ביומן הוא לא מתקיים, אבל אימהות היא טבעית.
בדיוק.
אפרופו כמו עצמאות, כאילו כל הזמן יש ניסיון לקחת אימהות למקום שהוא צריך להיות מתוכנן, בזמן שילדים וילדות מקבלים מההורים המון ערך מעצם הנוכחות שלהם בחדר. מה את חושבת על זה? את מסכימה איתי בכלל?
אני מנהנת כבר שעה. היה לי כאילו כל כך הרבה דברים להגיד תוך כדי שאמרת. אני רוצה להגיד שבטח הדייטים האלה עם אמא שלך, שאת אומרת שגם בהם היית נהנית, obviously, אז גם הם בטח לא היו מתוכננים ביומן כזה מראש. בואי נקבע ב-14 לחודש, נכון?
ממש לא.
אז אני רוצה להגיד שאני גם איתך מאוד מאוד סולדת מזה. אני חושבת שכמו שאת אומרת, ההורות זה משהו שהוא כאילו אמור להיות טבעי, אוקיי? מה זה אמור?
הוא טבעי.
הוא טבעי. והרבה אנשי מקצוע, אני לא רוצה לזלזל חלילה באף אחד, וכל אחד עושה מה שנכון לו, אבל באמת מנסים לקחת את זה למקום של נוסחאות, ואיך, להראות לנו איך לעשות את זה.
כלים,
איך
כלים, לעשות, כלים, כלים.
תני לי כלים, תני לי טיפים, מה את אומרת? עכשיו, העניין הזה של באמת, אני אמרתי, אגב, לאותה אחת שעשתה לנו את ההרצאה לנשות המקצוע, היא אמרה לי משהו על, על הזמן אימא הזה, לנוץ אותו ביומן וככה וככה, ואמרתי לה, להגיד לך את האמת, לא קשת מקצוע עכשיו, אני מדברת בתור הילדה של אימא שלי, אותי זה היה מעליב. אם אימא שלי הייתה קובעת ביומן,
כן.
שעה שבה היא מקדישה לי תשומת לב, זה לא נעים לי, כי אימא שלי, אימא שלי 24/7, ככה אני חובה אותה, ככה אני מרגישה. עכשיו, אני חושב, ואז היא אמרה לי את הדבר הבא שמאוד גרם לי לחשוב, על זה שאני מציבה רף מאוד גבוה לאימהות. כי היא אומרת, אימהות לא יוכלו להכיל את מה שאת אומרת. אז אני אומרת פה שני דברים. אם את יוצאת מנקודת הנחה שהאימהות לא מבינות את מה שאת מבינה, זה מאוד מתנשא ויעיר.
נכון, okay. זה עוד פעם לא בגובה העיניים.
זה עוד פעם בלי הכבוד.
ההורות למקום לא טבעי.
בדיוק. וגם זה, שוב, זה הכבוד ההדדי הזה. אני רואה אימא כמישהי שיוצאת איתי למסע משותף, גם אני אימא, אוקיי? Okay? אני אולי מביאה את הידע המקצועי שרכשתי, אני מנגישה אותו, אני מלווה באהבה, אבל אני לא אומרת לאף אחת, בואי, התשובות אצלי, בואי, אני אלמד אותך. בואי, מה, אני אגיד לך מה חמשת הטעויות שאת עושה, ואני אמכור לך את זה. אני לא שם, ממש, mm-hmm. אני ההפך. עכשיו, אני חושבת שדווקא ההורות הטבעית הזאת, הפשוטה, הקשובה, הדברים הקטנים, כמו שאת אומרת, על היד הזה, אני חושבת שהשיחות החשובות ביותר, הרגעים, העברת הערכים, הדברים האלה שהם קריטיים לנו, קורים דווקא ביום-יום, כאילו, במטבח. כשאימא חותכת סלט.
כן, או שיורדים להוריד את הזבל, ופתאום קורה משהו שכמו שאת אומרת, החיים מבוססים על היוודאות, וזה גם אומר שיהיו המון הזדמנויות להיות אימא טובה, לעומת כל מה שיזרק אליי מהשטח, כאילו יש פה עם מה לעבוד.
בטח, ההזדמנויות הן כל הזמן, הן כל היום, הן כמו שאמרתי, מול השינה של הילד שלי בערב, אל מול זה שאני יוצאת איתו רגע למטה, כמו שאת אומרת, לזרוק את הזבל, הכל יכול לקרות, המערכת יחסים היא ongoing, היא כל הזמן, אנחנו לא צריכות לא לקבוע זמן ביומן, ואנחנו לא צריכות, שאגב גם זה יכול הרבה מאימהות ששמעתי מהשטח, יכול מאוד להלחיץ אותם, כי אומרות, אני לא יודעת איך לשים את זה ביומן, אין לי את הזמן הזה, עכשיו נכון שאפשר לדבר על ניהול זמן, ואיך ולראות איפה את מוצאת את הזמן, אבל זה לא שם, זה כל כך לא טבעי, זה כל כך מרחיק אותנו ממי שאנחנו באמת, זה לשים את זה, זה כמו האמא טובה שאימא שטוב לה. כלומר, אם אין לך זמן ביומן, זה אומר שאת אימא לא טובה?
לא.
לא.
גם עכשיו, לא בגלל זה, גם לא תמיד טוב לך ואת עדיין אימא טובה.
נכון, גם אם את בדיכאון אחרי לידה, אבל את יודעת, את עושה את מה שאת צריכה לעשות, כי את יודעת שאלת שאת צריך אותך, ואת תניקי אותו או לא תניקי אותו, או תחליפי לו חיתול 7 פעמים ביום, או תכיני לו בקבוק מספיק בטמפרטורה הנכונה, כי את יודעת שזה מה שצריך לעשות, כי בואי, זה אבולוציוני, זה הישרדותי, זה דברים שאנחנו עושות, גם אם אנחנו לא מחוברות אליו, ב-100% מאוהבות, השטג אימא שרופה, אנחנו שם, נכון? כאילו, שלולית. אנחנו יודעות את מה שאנחנו צריכות לעשות, ואם אנחנו לא יודעות, אז אנחנו מבקשות עזרה, הכל בסדר, אבל אנחנו מתפקדות. ואנחנו יודעות שאנחנו כנראה, אני רוצה להאמין, או זה מה שאני ידעתי, שזה יקרה. כלומר, אני אתאהב בו. כרגע הוא יצור חמוד, ממש, הוא מתוק, הוא יפה, הוא הכל טוב. אבל זה שוב, זאת לא האהבה הזאת מהבת ראשון, לא נחזור לזה, אבל אני רוצה להגיד שגם כשאני מדברת על אימא שלי כרול מודל, שזה משהו שהביא אותי גם לחשוב על זה, אם דיברת על הזמן איכות, על הזמן הזה הנעוץ, הביא אותי לחדש את המושג הזה של זמן איכות, לאיכות שבזמן. Mm-hmm. כלומר, אימא שלי, עם כל כמה שהיא הייתה, וואו, אחד גדול, אוקיי? לא הייתה נוכחת פיזית בבית 24/7, הייתה אשת קריירה. היא הייתה אישה שהייתה 22 שנה בקבע בצבא קצינה, היא הייתה אחר כך סמנכלית של בתי חולים, כאילו, היא לא הייתה בבית עד 7-8. וואו. הייתי פוגשת אותה בערב, ובשישי שבת.
אותם.
והשאירה חותם רציני, היא לא הייתה אימא שהייתה מבשלת בשישי שבת את הארוחה המשפחתית, ומשם היו נשארים סירים למשך השבוע, הייתי מחממת את האוכל שלמדתי להכין לבד, אבל שם פיזית היא לא הייתה מרבית מהיום, וזה היה בסדר.
לא,
וגם
שזה,
עכשיו לא.
שזה לא מצחיק בקטע של מצחיק, אבל כן. יש בזה משהו של נוכחות של אישה אחת, שינתה לך את החיים, ואת אומרת ששבע שנים היא לא פה, איך זה מרגיש להיות אימא שאין לה אימא?
אני חושבת שעכשיו קלטתי בסגר הזה שהיה של ה8 שבועות, שאני הייתי 10 שבועות אגב, כמה החיים שלי שונים ונבדלים מרוב האימהות שכן יש להם אימא. כי מה שקרה, פתאום הרבה אימהות אמרו, מה אני עושה עם הילד כל כך הרבה זמן, איפה הסבתא, כאילו, רק תנו לסבים סבתות לקחת את הילדים קצת, ופתאום הבנתי שלי זה לא הייתה כזאת כפה כמו לרוב האוכלוסייה, כי שנה שלמה לפני זה הייתי לבד עם ירדן בבית, כי הייתי בשנת חופשת לידה נקרא לזה, והייתי לבד. כלומר, אין לי, אני לא דיברנו על זה, אבל...
כאילו קיבלת את זה
לבד? קיבלתי את זה, זה פשוט החיים. כאילו, כן, את לא מכירה משהו אחר, אני לא יודעת איך זה להיות אמא עם אמא. אני יודעת איך זה מרגיש כשהיא בפנים, כאילו, בתוכי, אני יודעת מה הייתה אומרת, מה הייתה חושבת, אני קונה ממנה מתנות לפעמים לירדן, פועלת בשמה.
זה מדהים, ברצינות.
כן, אני לפעמים הולכת לחנות, ואני כאילו אומרת, טוב, נו, את יודעת, מהמקום האחראי, המשוקל, בטח עכשיו השקול, משוקל, בקורונה, ואני אומרת, טוב, אמא שלי הייתה קונה את זה. ואני קונה, ואני כאילו אומרת לו, זה מתנה מסבתא, והוא יודע, יש תמונות בבית, וירדן מכיר אותה, וכאילו...
הוא מבין שהיא לא כאן?
אני חושב, אני לא יודעת, הוא רואה תמונות שלה, והוא ממש נרגע, יום אחד זה הרגיע לו בכי, בקטע הזוי, הוא פשוט אמר, טאטה, והוא לקח את התמונה, ואז הוא נשק אותה, והלך לספה, וזה הרגיע אותו. כאילו...
תשמעי, זה מדהים, כי אני חושבת שהחוויה הזאת, אפרופו, אחד הדברים הגדולים שאני רואה בחיים שלי, זאת גם ההפנמה. כאילו, יש מקום שבו, כשהצלקת והפצע מדמם, זה משאיר אותך בתוך איזושהי תחושה של in the moment. כאילו את לא משלימה עם זה. ואני גיליתי שחיים שלמים, הפצע המדמם הזה המשיך לדמם, למרות שזאת לא אמא שלי שמתה. אבל כשגדלתי והגעתי לגיל 13, רק בדיעבד ידעתי שאמא שלי הייתה אכולת חרדה, מזה שרום ובר, אחותי הקטנה, צריכות לעבור את גיל 13, כדי שאני לא ימות להם ביום הולדת. דרך אגב, היא מתה יומיים לפני יום ההולדת של אמא שלי. זה נשאר כמשקל. ואני כל הזמן מסתכלת ואומרת, הגיע הזמן להפנים. גדלתי עם אמא, בלי אמא. זה עיצב את החיים שלי, אני בטוחה, אפילו יותר מאמא שיש לאמא, כי אפרופו מה שאמרת שצריך תלות כדי שתהיה אי-תלות, כשאין לך את התהליך הזה לסגור את האי-תלות, את נשארת בתלות אינסופית, ואת לא יכולה לשאוף לאי-תלות.
נכון.
זה כאילו שברון כל הקיום, וזה הדבר שהכי הפחיד אותי, עד שהבנתי שיש פה... סיפור פולקלור. את יודעת, ביום שסבתא שלי נפטרה, אני חושבת שחיים של כל כך הרבה אנשים השתנו בגלל התפקיד האימאי שלה. כאילו ברגע שאת אימא ואת הולכת, משהו נשבר. זה לא אותו דבר כמו להשאיר לב שבור של מישהו שאהבת שאין לך ילדים. כאילו הילד הזה הוא נשאר עם לב שבור. והוא צריך לבנות לעצמו סביבות אלטרנטיביות שהם לא יאחו את השברים.
במיוחד, אם אני חושבת על זה, כשאת אומרת שאמא שלך איבדה את אמא שלה בגיל 13, אני איבדתי את אמא שלי בגיל 24, יש משהו בגיל הצעיר הזה, אני תמיד אומרת את המשפט, אנחנו מופקדים על הסיפור שהילדים שלנו יספרו לעצמם.
נכון.
ופתאום כשאין לך מישהו שיספר לך את הסיפור הזה, את צריכה לספר אותו לעצמך, זה מאוד מאוד קשה. כלומר, כשאמא שלי נפטרה בגיל 24, אני כבר ידעתי את הסיפור שלי על עצמי. אמנם לא של כל החיים, אבל היה לי...
זה עדיין מאוד צעיר.
מאוד מאוד צעיר, אבל היו לי הרבה יותר כלים ומשאבים וחוזקות פנימיות, ששוב, בגלל זה היא העוגן הפנימי המאוד מאוד מאוד חזק שלי. אני כאילו יודעת על כל דבר, מה היא תגיד, מה היא חושבת, מה היא אומרת, איך הגיעה בי, מה היא מרגישה, הכל. ואני חושבת
ש... איזה פסיכי זה שבזמן מצומצם היא הצליחה לתת לך כאילו את החלום של כל אימא, הכלים, להתמודד, היכולת להחזיק אותה בתוכך. מה? זה כאילו, זה חיים אחרי המוות מבחינתי. כהורה.
נכון. ואני חושבת שזה מתחבר, זה איזושהי סגירת מעגל, למה שהתחלתי להגיד מקודם, על, שדיברנו על מה כל אמא רוצה לילד שלה, זה לגדל אותו להיות מי שהוא. זה נשמע כאילו קצת פשטני, כי את אומרת, אוקיי, אבל מה, אני רוצה להקנות לו ערכים, אני רוצה לחנך אותו ככה, ושיהיה נחמד לעולם, ונכון, כאילו מלא מלא דברים שאני רוצה לתת לו. ובסוף, אם כבר דיברנו על ויניקוט, הוא מדבר על העצמי אמיתי, עצמי כוזב. זה מתחיל מגיל מאוד 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 צעיר, יש שיאמרו מלידה, שהילד תופס כל כך הרבה דברים, אם אין את הפן המילולי בחודשים הראשונים, בשנה הראשונה, אפילו את הצורה שאת מסתכלת עליו, את הדברים המאוד מאוד קטנים, אם הוא חייך אלייך ולא חייך את חזרה, את המראה שלו, את משקפת לו משהו. עכשיו, הוא לומד על עצמו כל כך כל כך הרבה דברים שהם דרך העיניים שלך. אחר כך זה גם מילולית, האם אני מתייגת אותו כשובב, כפרוע, כבאגניסט, גם אם זה ממקום של האבק, ברור שזה לא ממקום רע. הכל, תיאטרות זה קומדיה של טעויות כזאת,
ממש.
כן? ואז הוא לומד על עצמו, ומהמקום הזה יכול להתפתח מצב של עצמי כוזב. כלומר, כשאנחנו מגיעות עכשיו לגיל כזה 20-30, אנחנו יושבות לספרת הפסיכולוג, מנסות להבין מה שלי, מה לא שלי, נכון? כאילו המון נכון. הפרדות כאלה. זה, כמו שאת אומרת, הבנתי שאימא שלי גדלה ללא אימא, וזה ייצב את חיי. כאילו, כלומר, היא לא הצליחה כנראה לשים את הגבול, גם לא היה מספיק מודעות לזה, לא דיברו על הדברים, וזה השליך הרבה מאוד על בר.
נכון.
ואני חושבת שהמקום הזה, שאימא שלי באמת הייתה כמו גורו לפסיכולוגיה או פסיכולוגיה חיובית, אני תמיד אומרת שגדלתי בבית עם כל כך הרבה דברים שהם לא כזה מנטרות, שאת fake it until you make it וכזה סתם ונצנצים, אלא באמת חיינו אותם כערכים בבית, שנתנו לי, היא נתנה לי את המקום, ובגלל זה גם אני חושבת שהשלושת הערכים של כבוד, נוכחות, מרחב, זה כל כך לא רק...
זה ממש ממנה.
זה גם ממנה, את יודעת, יצרנו את המפה הזאת איתי בתהליך, אבל יצרנו את זה באמת ממקום שהוא גם קצת סטטיסטי, נאמר, מתוך כל התכנים והמאמרים והידע, אבל זה גם כי זה פשוט הערכים שלי כבן אדם, כאימא, ומה שאני חוויתי כילדה ממנה.
אז תספרי לנו קצת באמת על הקונספט מאחורי חזרה לבסיס, כי אני חייבת להגיד שמאז שבנינו את זה, אני מיישמת את זה על כל מערכת יחסים שיש לי בחיים. כאילו זה הרבה, זה, יש לזו תהודה גדולה יותר רק מאימא וילד. צפרי קצת על נוכחות מרחב כבוד, איך את רואה את זה? בהקשר של אימהות כמובן.
כן, מדהים שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שמהרגע שהתחלתי, את יודעת, יש לנו כזה את אפקט הזרקור, כמו נכון. שאת נגיד בהיריון, פתאום כולם בהיריון. האם נכון. את קונה אוטו לכולם, יש את האוטו,
לבש
נכון?
לבש צמלה אדומה,
לכולם בהיריון. כן, וזה באמת, כמו שאמרתי מקודם, הילדים שלנו הם המערכת יחסים הכי 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 שלנו, אוקיי? הכי הכי מהכל, היא לוקחת לקיצון, כל מערכת יחסים שתקחי, גם מול הבן זוג שלך וזה, גם פשוט הכי הכי רחוק, אוקיי? זה האהבה הכי גדולה, זה גם הקושי הכי גדול. ולכן בחזרה לבסיס באמת מדבר על משהו שהוא הרבה יותר רחב, הוא גם יותר חברתי. אני חושבת שבחזרה לבסיס באופן כללי, אולי נראה טיפה לרזולוציות, זה נקודת מבט שהיא יותר מאפשרת לאימהות בעולם החדש לבוא ולבחון איזושהי הזדמנות כזאת, ליצור שלם עם האיש שהוא חדש, אוקיי? אם עד היום היו נורמות מסוימות ותפיסות מסוימות, ואתה יודע, תמיד אומרים, הנה פעם לא ידעו ולא לא למדו ויצאנו בסדר, אז היום יש לנו את האופציה, את ההזדמנות לבוא ולצאת ולחקור, גם לצאת החוצה, לחקור מה קורה, כמו שאמרתי, בעולם של הילד, ומה הוא צריך, מה הצרכים האמיתיים שלו, כזה tune in to your child's mind, כזה להבין מאיפה דברים מגיעים, את השלבים ההתפתחותיים שלו, אבל גם הזדמנות בעצם לחזור פנימה לבסיס שלי, אוקיי? לבר הילדה.
כאילו זה לא הולך נפרד, אין בר האימא בלי בר הילדה.
אין, אני חושבת שאחת התיאוריות הקלאסיות מדברות על ה-nursery room, מה שנקרא, שעולה בנו דפוסים אוטומטיים, לא מודעים, של מה שחווינו בילדות,
וואו.
לאור כל הדברים, כלומר, את יכולה, ברגע שתהיה אימא, אם תרצי בזה, לעבוד בצורה מסוימת, נגיד, מול השינה של הילדה שלך. חייתי שיש לך בת.
כנראה. אם יהיה בן, יהיה מעניין. בוא נגיד את זה ככה.
לטפל או כאילו לענות, לתת מענה, שהוא אחד לאחד מה שאמא שלך עשתה איתך, והרי לא יהיה לך מושג. ויכול להיות שגם תשאלי אותה, וגם לה לא יהיה מושג, כי לא תזכור את זה, נכון? כי אנחנו במרחק של זמן אומרים לך, אה, זה שטויות, השנה הראשונה היא שטויות, אחר כך יותר קשה. כי זוכים את האחר כך, אבל באמת שהשנה הראשונה מאוד מאתגרת, לכל מי ששומעת זה עובר, היא באמת, באמת מאוד מאוד קשה, אבל לא משנה. אז התיאוריה הזאת מדברת על זה שאם תמיד אנחנו חושבים שזה דיאדה, כלומר, האמא מול הילד, זה בעצם משולש, זה האימא, זה הילד, וזה החוויות של האימא מהילדות שלה, אוקיי? יש פה עוד מרחב שלם.
זה נשמע הרבה יותר רגיוני, זה כאילו מימד שמבטלים אותו.
נכון.
היום, כאילו בצורה רווחת, איפה מדברים איתך על אימא כילדה ואימא כאימא?
נכון, ואני חושבת שכולנו ראי ילדות שהפכנו לאימהות, כלומר...
והחוויות שעברנו בילדות, כולנו כנשים בחברה הזאת... עיצבו בצורה מאוד משמעותית את מי שאנחנו.
חד משמעית.
כי נשים בישראל יש אמנם פריבילגיות וחתכים סוציו-דמוגרפיים שונים, אבל החוויה של להיות ילדה, יש באיזה מימד אוניברסלי. כאילו, להיות ילדה אומר תמיד להיות בעמדת נחיתות, שאנחנו תמיד נשפטות על פי המתיקות, הרכות, העדינות וכישורי...
להסמיק ולהיות חמודות.
כישורי התפירה שלנו. כאילו, זה האינסטינקט האימאי. ואני חושבת שגם פה באמת, נושא האינסטינקטים האימאיים, הוא גם מתחבר לזה. כי את בעצם אומרת שהרדיפה אחרי אינסטינקט נקי היא לא ריאלית, כי יש היסטוריה שבנתה אותו.
לגמרי, אבל אני חושבת שיותר מזה, כאילו המילה אינטואיציה אמאית, הפכה להיות קצת בעייתית, כי אנשים מרוב שהם אנחנו רגילות לקבל את התשובה מבחוץ, ואומרות, רגע, אבל מה אם אין לי אינטואיציה? זה פתאום נהייתה מילה כאילו שהיא שלילית קצת להגיד אותה.
כי איך אני יודעת איך נראית אינטואיציה?
בדיוק, מישהי שאלה אותי, ואם אין לי, אני לא יודעת מה הבסיס שלי, איך, למה אני אחזור? אוקיי? זאת שאלה.
זאת שאלה קשה.
ואני אומרת שאני חושבת שהדיפולט שלנו הוא הבעייתי. כלומר, מה הבעיה? היום כשקורה לנו משהו בחיי האימהות שלנו, אם אנחנו לא מבינות את המימד שיש גם את ההיסטוריה שלנו, את המערכת הזוגית שלנו לרוב בתוך הדבר הזה ואת הילד שלנו, אנחנו שוכחות או לא מבינות או לא מודעות לזה שהתשובה היא כנראה קודם כל אצלנו. היא בפנים. והדיפולט הוא לצאת החוצה לאיזשהו יועץ, מדריך, מאמן, לא משנה, ולשאול מה אני עושה כש.
אוקיי.
כשקורה משהו. עכשיו, אני לא אומרת שאם את מרגישה שאת צריכה ליווי, עזרה וכו, מעולה, אבל רק תצאי מנקודת הנחה שאת בוחרת את זה, כי את אומרת, אני באמת לא יודעת מה הבסיס שלי, ואני רוצה לחקור את זה עם איזושהי עזרה. זה בסדר. אבל, אם אני אבין שהדיפולט הוא שכנראה אף אחד לא יודע יותר טוב ממני, מה אני עברתי בילדות, איך בדיוק חוויתי את אמא שלי, מה הילד שלי צריך, מה עברתי בלידה, יש כאילו כל כך הרבה דברים, את הטמפרמנט שלנו, את הסביבה, כאילו דברים שהם אחרים, ואני אבין שהתשובה היא אצלי, זה יראה אחרת, כלומר, אולי אני לא ארוץ, אולי אני כן אצא לחקור, כמו שאני אומרת, לצאת, לקרוא, להבין,
לשמוע, כן, אוקיי? לצרוך תוכן.
כן, לצרוך תוכן, לחקור חיצונית, ואז לבוא ולהגיד, רגע, עכשיו,
מה אני
לוקחת מזה? חוקרת פנימה. מה הערכים שלי? מה אני רוצה להביא? מה עברתי בילדות שאני לא רוצה להעביר הלאה? בוחנת את כל הדברים האלה, בודקת את זה שאני פשוט מודעת לעניין הזה. שנייה כאילו בודקת אצלי את התשובות. אם אני מרגישה אחרת, אין בעיה. יש מספיק יועצות שמחכות לנו בחוץ.
נכון.
אבל אני רוצה כאילו להגיד את זה עוד משהו. אם כבר דיברנו על עצמאות מקודם, אני חושבת שאנחנו כל כך ממהרות לזה שהילד שלנו יהיה עצמאי, שהוא יתלבש לבד, שהוא יוכל לבד, שהוא זה, שכאילו, תן לי שנייה לנשום. מה קורה עם ההורה העצמאי? כלומר, כמה המחשבה שלנו?
את מדברת על זה, ואני תוך כדי אומרת לעצמי, רגע, אמא דוחפת ילדה לעצמאות, אבל היא לא סומכת על האינסטינקט העצמאי שלה, ופונה ואומרת, אין לי שום מושג, אין לי אינטואיציה, אני אפנה ליועץ.
שהוא יגיד לי מה לעשות.
הילדה רואה את זה מהצד, ויש איזה דיסוננס קוגניטיבי, לא?
אני חושבת שהיא לא רק רואה את זה מהצד, אם אני מקשרת את זה לשיחה שלך עם רונית כפיר, תראה איך אני מעורה בעניינים.
היפרלינקיות,
טק טק, רוצה לשים קליק, כן? אז דיברתם על מה קורה כשאני עושה את הדבר שנגיד אמרו לי לעשות, נכון? עברתי לנעים מאוד, ועדיין לא באמת נעים לי. ואז אתם דיברתם על זה שזה מרגיש, אולי פתאום זה יוצא קצת פאסיב אגרסיב,
נכון.
אולי זה לא נקי, זה יוצא קצת לא טוב. אז גם פה, אם אני לא מנסה להתחבר לבסיס שלי, אם אני אומרת, רגע, אני לא יודעת, אני רוצה שהיא תהיה עצמאית, זה מה שחשוב לי כרגע. אני בעצמי לא מנסה להיות עצמאית. אין, אני לא חושבת מחוץ לקופסה, אוקיי? אני לא מתחברת לעצמי, חוזרת לבסיס שלי, מנסה להבין מה קורה שם, ואני ישר פונה החוצה, קודם כל, איפה העצמאות המחשבתית שלי. וגם אם יגידו לי, וזה מה שלרוב קורה בכל ההדרכות האלה, מה להגיד ואיך להגיד, ותני לו שתי אופציות בחירה, כדי
שלא יש עצמאית. כאילו יש דור שלם שגדל על או כריך או כדור.
בדיוק.
או ללכת לישון או לקום.
איך אתה רוצה לעשות את זה ומתי? אוקיי, כן לקפוץ על הספה, לא לקפוץ על המיטה, כזה, אוקיי? עכשיו, אז גם זה יכול להרגיש פייק. הילד מרגיש הכל, כאילו, וזה גם הכבוד הזה שלך מול הילד שלך. אם אני מבקשת ממך עצמאות, גם אני אהיה עצמאית. גם אני אנסה איתך לחקור את מה שקורה פה. אני אנסה להביא תשובות מעצמי, גם אני אהיה עצמאית, אוקיי? זה איזשהו כבוד הדדי כזה, אנחנו מדברים פה על הדדיות.
נכון.
שאני רוצה ממנו, אז אני גם אתן. עכשיו, מעבר לזה, אני גם רוצה הרי שאם אני רוצה שהוא יגדל להיות מישהו, ולא מה שאני רוצה לגדל אותו להיות, ואם אני רוצה שהוא יתנהג בצורה מסוימת ולא יהיה נגיד לא אותנטית, היא נכון שהוא ישקר לי, איך אני יכולה לעשות משהו שאמרו לי לעשות, ולא תמיד אני מרגישה איתו שלמה, אבל אני עושה אותו כי מישהו שהוא מומחה אמר לי, אוקיי? זה הכוח של סמכות מעולם הפסיכולוגיה החברתית, ואז אני עושה את זה אולי קצת ליד, ואלת שהיא מרגיש שאני לא 100% אמיתית איתו, אני אולי לא מספיק, יש לי את הסמכות הזאת שאני רוצה כהורה, אולי הוא מרגיש שזה קצת מזויף, ואז יוצא עקום, ואז האמהות אומרות, ובצדק, כן? ניסיתי וכלום לא עובד, אבל כי לא ניסית את משהו שלך, ניסית איזושהי תוכנית, שכנראה אומרים לכל האמהות את אותו הדבר, תעשי א', ב', ג', ותרדי לגובה העיניים, ותדברי איתו יפה, ותגידי ככה וככה, ובאיזה טון, ובאיזה רקוד, ומתי להיות אסרטיבית, ומתי לא, וכאילו זמנים והכל, זה כמו את יודעת, חלונות עירות ושינה של תינוקות, אנחנו נדבר על שינה אם היה לנו זמן, אז זה כל כך מונוטוני ואחיד לכולם, ואנחנו הרי יודעות שזה לא קלישה שכל ילד הוא עולם בפני עצמו, נכון. כמו שכל אחד מאיתנו. ואז אולי זה באמת יוצא קצת לא אמיתי, והילד שלי מרגיש את זה, ואז משהו במערכת יחסים מתפספס.
משהו מתפספס. תוך כדי שאת מדברת, עלה לי באמת, עלתה לי איזושהי סיטואציה שהיא מאוד כואבת לי, אבל היא הצעד הראשון שלי לתוך אימהות. כל מי שעוקבת אחריי יודעת שלפני 3 חודשים, דנו ואני אימצנו גורה קטנה, גורת כלבים, הגורה הראשונה שלנו, וקראנו לה לילה, ובעצם אחרי 2.5 שבועות לילה נפטרה, למרות שעשינו הכל כדי להציל אותה, היא הייתה במרפאה, קיבלה מנות דם ופלזמה, נדבקה באיזשהו נגיף שנקרא פרוו, נגיף גורים, כי היא נמצאה בצד הכביש, והיא בעצם לא הייתה מספיק זמן ליד אימא שלה. ובאחד הלילות, לפני שהמצב הידרדר והיא הייתה באשפוז, היא באה לישון איתנו. עכשיו, זה גוש קטן של מתיקות, אין דברים כאלה. וראיתי את דנו פותח את הידיים ומזמין אותה, והאינסטינקט הראשון שעלה לי, אמרתי לו, דנו, היא לא תישן אחר כך לבד בסלון. והוא אמר לי, בר, היא תישן לבד בסלון, היא גם תרצה את הפרטיות שלה, מה מפחיד אותך? ואכלתי סרט, והיא בסוף ישנה איתנו, אבל נקראתי בין האשמה והרצון שהיא תהיה עצמאית, לבין, תשמעי, מתתי לחבק אותה. היא הייתה הדבר הכי מתוק, וגם הסתבר שכאב לה כבר אז, והיא לא הראתה את זה, והיום אני אכולת אשמה על זה שבכלל חשבתי שהיא לא תעלה למיטה. אבל זה מדגים פה באמת על, כשאת אומרת שאת נכנסת, ואת לא all in, כי את לא מאמינה בזה, משהו הולך לאיבוד, ואני בטוחה שגם לילה ככלבה זיהתה את זה שאבא שלה בעיניה רק פותח ידיים וסומך על זה שיהיה בסדר, כי הוא בסדר, כי היא בסדר, ואני עמדתי שם קפואה מהפחד לדפוק אותה, דפקתי לנו חוויה.
כי כמו שאת אומרת, הדאגה היא תמיד מהעתיד, את לא בכאן ובא עכשיו, דנו היה פה. הוא פתח את הידיים כי היא עלתה, וגם את אומרת, הרצון שלי, המקום לחבק אותה, היה מאוד מאוד חזק. זה כאן ועכשיו, אני חושבת שהתפקיד היחיד בחיים שלנו, אני חושבת היחיד, לא עמקתי בזה מחשבה, אבל הוא דורש, הכובע ההורי, להיות נוכחים בכאן ובעכשיו, לא מהמקום הרוחני והמיינדפולנס וכו, אלא שגם, בזה אני מאמינה אגב, אבל לא זה, אלא מהמקום שהילדים שלנו חווים רק את הכאן ועכשיו. כלומר, נכון שצריך להציב איזה שהם גבולות, ולא ניכנס לזה, כן, לא גבולות, שזה גם איזה טרנד, לא לדבר על גבולות, אבל נראה לי שדיברנו על זה פעם, שבשביל החופש ובשביל המרחב חייב שיהיה גבול.
גם איזה תחושה זה לגדול בעולם, אפרופו, שאמר שהחוף מבטחים הזה, אתה מסתובב אחורה ויש כזה היפי שאומר לך, כן, לא, מה זה בכלל קיום? יש פה איזה מקום שלפני שיש לך כלים קוגניטיביים, היכולת לאבד רגש, אתה קולט וקולטת הרבה מאוד דברים, ואם אין שם מישהו שנמצא ממש פיזית עד שתהיה לך את השפה, זה כאוס.
כן, אם אין עקביות, ודאות, זה דברים
כאילו שהם כשהבן אדם מפחד להציב גבול, אני יכולה להגיד לפחות על עצמי, אני גדלתי עם תחושה שגבול הוא מזוכיסטי, הוא סדיסטי. זה או שאני קולעת את עצמי, או שמישהו אחר קולע אותי, והאמת היא שזה ממש לא נכון, כי הגבולות שהיום אני בניתי לעצמי, בלית ברירה כי אני רוצה להיות נורמלית, הם גבולות שדווקא מוציאים ממני מלא טוב.
ואת רואה איך זה מתקשר לזה שלא רצית שלי לתעלה למיטה?
ברור.
אוקיי.
כן. כי זה כל כך טבוע בי, שאת רואה יצור חי, זה אפילו לא ילד. כאילו זה לא שהיא תלך לאוניברסיטה, ולא תעבור את מבחן המרשמלו, ואני בראש שלי כבר קופצת קדימה, וסוציומטרי. אני כאילו אמרתי, אוי ואבוי, אני כל מה שאני רוצה, זה לתת לה לעלות. אבל מי אני אהיה, אם אני אתן לה לעלות, ומי היא תהיה. ובאמת, כמו שאת אומרת, אשכרה לא חשבתי על זה, שלאורך כל המערכת יחסים שלי עם לילה, מלבד בסוף, עסקתי בעתיד, והאמת היא שהצד העצוב הוא שכולנו חשבנו שהיא תחלים. כולם, הרופאים, המשפחה.
גם אני הייתי בטוחה.
היא קרסה ביום, וכשהגענו, הבנתי שזאת הפעם הראשונה שאני פוגשת חוסר ודאות וחוסר שליטה, כי עד היום בחיים שלי לא איבדתי דמות משמעותית, ועמדנו שם, ופשוט חיבקנו אותה אלינו, והיא הייתה מרוחה בכל הלכלוך והצועה מהמצב שלה, ופשוט נתנו לה חיבוק אחרון, ואמרתי לדנו, זהו. כאילו, כאן זה נגמר, ואנחנו צריכים להבין את זה, ולשחרר אותך בצורה נעימה, כי אני כן חושבת שיש לזה משמעות.
בגמרי.
כאילו, היכולת לשחרר אותה, ואיך שהיא עברה את הזריקה, ודן היה איתה בחדר, יצאתי החוצה, התמוטטתי בבכי, דן הצטרף אליי אחרי 10 דקות, התמוטטנו ביגל אלון, באמצע הכביש, מזיעים מהתחת, בוכים, ואז איכשהו פתאום הסתכלתי עליו, ואמרתי לו, אני חושבת שאני רוצה להיות אימא.
וואו.
ואת יודעת, אמרתי לעצמי, הנה אני הבייסיק ביץ' הזאת, שפתאום נלחץ הכפתור, את יודעת, האגדה האורבנית של הכפתור נלחץ, והשעון, זה לא טרמינולוגיה שאני משתמשת בה על עצמי, ופתאום להיות שם, ולהגיד, רגע, איך זה כל כך לא רציונלי שהמוות גרם לי לרצות ילד? כאילו, האין גרם לי את היש.
זה בדיוק מה שדיברנו על המקום של הקשר האמפתי, זה כאילו קטע שאת אומרת, זה מאוד מתחבר לזה שאת אומרת, אף פעם לא חוויתי כזאת חוסר ודאות, כזה חוסר נכון. שליטה. מתוך המקום של האין, של הכאוס, של המשהו הלא טוב שפגשתי בחיים, יצא משהו שלי יש מאוד גדול, כלומר, פתאום אני רוצה ילד.
כן,
כאילו,
קרתה
איזושהי צמיחה, איזושהי קפיצה, איזשהו משהו שגורם לי, לא שאני חושבת שאני אמור את זה, זה קפיצה בחיים, אלא מעבר לנקודה הבאה, נקרא לזה, שזה בעצם מתוך הכשל של החיים, אני עושה במרכאות, גרם לי להבין משהו אחר, וזה החוויה של האין, של הכשל, של החוסר, של האימא לא נוכחת פתאום, אל מול זה של, אני יכולה להתקדם מעלה, אני יכולה להגיע לרעשן הזה בעצמי, או אני יכולה להביא וואו. ילד ולהיות אימא בעצמי, זה בדיוק המקום הזה.
זאת חוויה, אני חייבת להגיד, זה מטלטל, כי גם בשנייה אחת, את פתאום, אפרופו נשיות בעולם החדש, פתאום כאילו דפקה לי בדלת האימהות, ולא רציתי לפתוח. כאילו, כל כך הסלילו אותי להיות אימא. עכשיו, בחיים לא רציתי להיות אימא. לא דמיינתי את עצמי בתור ילדה בהיריון, ואף פעם לא היה לי מושג לגבי שמלת קלה.
שאגב, איזה כיף זה שאנחנו יכולות לדבר על זה ככה חופשי, כי יודעת אנשים להגיד...
תשמעי, לא, אבל כלום. אני מדברת אפילו ברמה של הדבר שהתרגשתי ממנו בתור ילדה, זה שאחותי הגיעה לעולם, ביקשתי אותה כמתנה, ואשכרה קיבלתי אותה כמתנה. כאילו, 4 ימים אחרי יום הולדת שלי היא נולדה, ואני זוכרת שהציפייה אליה הייתה המון תנועות של הרסו לי ידיים, אבל באיזשהו שלב לא זכור לי שהצבתי שמלת קלה, שדיברתי על חתונה, שחשבתי על הנקה. לא היה לי בראש עד לפני 4 שנים המחשבה של אימא. ואיכשהו כאילו היה רגע אחד מאוד בנאלי, שכאילו הגורת כלבים שלי נפטרה אחרי מאבק, ופתאום אני רוצה להיות אימא? כאילו אמרתי עצמי, רגע, תירגי, מה קורה איתך? איפה את? כי יש פה באמת את... המון הקרבה.
נכון, ואני חושבת שזה שוב, זה החוויות האלה של הליד. כלומר, לא היה איזה רגע ענק בחיים שהיינו בתוך משהו והבנתי שאני רוצה ו...
לא, לא. אפילו היה, זה אני אפילו אומרת, אני קוראת לזה כל הזמן basic bitch, כי זה כאילו היה הכי, אוקיי, פשוט את רוצה להביא ילד, והתשובה הייתה כן.
כן.
פשוט עלה בי רצון להביא ילד, ואני עדיין לא לוקחת אותו כרצון, אני כאילו תוהה לגביו.
כן, שאנשים לא יתזמנו לך עכשיו
כן,
שעון.
לא, גם ככה לא. מתזמנים כל הזמן.
בדוק, כן.
כל הזמן, כי דן ואני נשואים 5 שנים.
גם אנחנו היינו נשואים 5 שנים עד ש...
אנחנו נשואים, אוי, אנחנו נשואים 4.
אוקיי, אז יש
עוד שנה. אנחנו 6 שנים ביחד. אבל אני באמת, אני מרגישה שאני לא בשלה כרגע להיות אימא. ואני חושבת שסוגיית הבשלות היא משהו שהיום יש לו יותר חשיפה.
נכון.
לא כולנו בשלות באותו שלב או בכלל.
או בכלל. נכון.
וזה כל שצריך להישמע, כי אני יודעת להגיד שככל ששאלו אותי יותר פעמים למה אני לא רוצה להיות אימא, בצורה מאוד מטומטמת התבצרתי בעמדה שלי. לא היה לי את האומץ לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה? כי אני לא סומכת על עצמי. כי אני לא יודעת איך זה יהיה עם הנושא השמיני בתוך הבטן שלי, שגדל ואוכל ממני, ואני בן אדם עם הפרעות אכילה, אין לו נפרדות בקלות כזאת עם ההורים שלו, והייתי צריכה לעבוד על זה, ופתאום השתלתי לעצמי בתוך הבטן חייזר. יש פה המון, ולא תמיד על שולחן כאילו שישי, את רוצה לבוא ולהגיד, שמעו, וואלה, לא בטוחה בעצמי.
או שלפעמים גם פשוט לא בא לי, וזה גם בסדר, אולי אין לי הסבר, לא יודעת, לא, זה לא עלה בי, כמו שאת מדברת על הצורך הזה, לא התחשק לי, יכול להיות. יכול להיות שזה יושב על דברים הרבה יותר עמוקים, אבל אני מתכוונת מהבחינה שאת לא חייבת להסביר לאף אחד. זה גם משהו שהוא קשה.
זה קשה לי.
זה קשה, להגיד לא, לא בא לי. זה נורא קשה, נכון?
להגיד לא בא לי, אני חושבת שביום שאני אצליח להגיד את זה באופן גורף בחיים שלי, כן. אני בן אדם יותר שמח. לא בא לי, יש בזה גדולה.
זה הילדי הטהור.
לא
זה
בא לי.
לא בא לי.
הוא לא מנומק הלא בא לי. הוא פשוט לא בא לי. שיקוף של משהו שהוא שרירותי כמעט. כן או לא?
בדיוק.
מה זאת אומרת? תנמקי. מה זה לא בא לך? לא. מה הסיפור שעומד מאחורי?
ואני חושבת שאחד, אם את אומרת שזה גדולה, זה פשוט קטע, כי אם אנחנו עוד פעם חוזרות לבסיס הזה של לגדל ילד להיות מי שהוא, אם את לא... אנחנו לא רוסות את זה בדרך, כלומר, מלבישות עליו כל מיני, את הצרכים של החברה, הנורמות, הדברים שהם שלנו. אז הילד שאומר בגיל 2 לא בא לי, וזה כאילו המרד הראשון, הגיל התבגרות הראשון, גם אני היום, הרבה פעמים יכולה להגיד, לא בא לי. ואנשים כאילו אומרים, וואו, כמו שאת אומרת, זה כאילו סוג של גדולה, אני לא, לא ראיתי את זה כגדולה, אבל זה פשוט חלק ממי שאני לא מרגישה צורך להסביר כל דבר, כי לפעמים פשוט לא בא לך, מבינה?
וואו, פריץ'. זה כאילו לפתוח כנסייה שמאפשרת לדבר על זה, כדי שיהיה מקום, מרחב, אפרופו בחזרה לבסיס, דיברנו לפני שאם כל העולם יקרוס, בחזרה לבסיס תהיה תנועה של אמהות באוהלים ברוטשילד, בעקבות הקורונה, אבל אני חושבת שהפואנטה כאן, היא קודם כל להבין שככל שיעבור הזמן, יהיו יותר ייצוגים של אמהות.
לגמרי.
האחריות שלנו היא לבחור לאיזה ייצוג אנחנו מתחברות, ולהבין שאין גרנטי. כאילו, זה שהיום אני מאמנת בשינה, כן בא אליו לחדר, לא בא אליו לחדר, זה לא מבטיח לי שהוא יהיה בן אדם שמח, זה לא מבטיח לי שאם אני אקשיב למומחיות ומומחים, לפעמים גם מטעם עצמם, צריך להגיד, כי בארץ לא הכל מעוגן ומסודר, ולא תמיד ברור על מי ניפול.
וואו, כן.
ויש עולם שבו אימהות אולי לא תהיה רק חלקה נשית.
אני חושבת שמה שהזכרתי במילה רגע לפני, זה שהאג'נדה של בחזרה לבסיס, אם את אומרת שזה תהיה תנועה, שאני מקווה שלא נחזור לבסיס של הרחוב.
של הרחוב.
אז אני חושבת שזה מעבר להכל, אני לא אמרת את זה בהתחלה, אני פסיכולוגית חברתית, המקום הוא שהאג'נדה היא חברתית, כלומר, אם אנחנו נצליח להבין שהכוח שלנו כאימהות, הוא לא רק שלי מול הילד שלי, אוקיי? הכוח שלי לשנות, לעשות, הוא שלנו כחברה, יהיה לנו הרבה פחות ביקורת אחת כלפי השנייה, יהיה הרבה יותר מקום לדבר על הכל. אנחנו כאילו התחלנו לדבר על דברים כמו דיכאון אחרי לידה, נכון. על הורות וכאלה, אבל יהיה לנו מקום להיות ממש כמו שאנחנו, מי שאנחנו, הטבעי, פשוט, המקום הזה של אימהות טבעית, כמו שאמרת. פשוט ככה.
איזה אדירה את שבאת.
תודה לך, איזה כיף היה לי.
שרי, המהממת, תודה שבאת. תודה לכן, סיסטרס, שהקשבתם לעוד פרק, מורכב רגשית עבורי, אני חייבת להגיד, אבל זה טוב שזה מורכב, כי אולי נפתח שיח על הרבה מאוד דברים חדשים שעד היום הרגשנו לא בנוח להציג אותן. בשבוע הבא נהיה כאן עם עוד פרק חדש. אני הייתי בר אומנסקי. כמה טוב שבאתם. ביי, שרי הנהדרת.
ביי, ברבור.